על ייעודה וייחודה של מצוות ציצית.
ערב טוב. אני רק אולי אזכיר כבר בהתחלה, דבר שבסוף, בעזרת השם תהיה לו משמעות, אני חושב עמוקה יותר, איך אומרים חז"ל במשנה בברכות, מאי מתי קוראים שמה של שחרית? עברית אחרת, ממתי אדם מתחיל לקבל על עצמו עול מצוות, עול מלכות שמיים? מתי הוא יכול להבחין? מי שיכיר אחת הדעות בין תכלת ללבן. בין תכלת ללבן הכוונה היא בציצית שלו. באותם החוטים שיש לו בציצית, יש שם פתיל תכלת, יש שם פתילים לבנים, הצבעים לא רחוקים כל כך, כשעדיין חשוך לא מבחינים, ומאותו הרגע שהוא יודע להבחין בין תכלת ללבן, הוא יכול להיכנס לסיטואציה של אדם שקורא קריאת שמע. צריך לתפוס את זה, זה מושג מאוד מאוד קשה. אני גם יוצא עכשיו מהתכלת והלבן, ומבקש לעסוק בתוך הפרשה הזו בנקודה אחת מסוימת. מקור שלוש, אנחנו אומרים את זה כל יום, פעמיים בקריאת שמע, ערב, בבוקר, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית, הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. הפסוק האחרון, יש בו פתיחה וסיום שאנחנו מכירים, אבל אנחנו לא מכירים אף פעם שזה בא פעמיים בפסוק. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, ושוב, אני השם אלוהיכם. זאת הפרשה. אגב, בפשט של הפסוק, פסוק למתה, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נחלקו הפרשנים. אבל לפני שנכנסים לבירור מחלוקת הפרשנים בפשט הפסוק, יש כאן מצווה פלאית. כשאני אקיים את המצווה הזאת, יש לי איזה מין פוליסת ביטוח. א', שאני זוכר את כל מצוות השם, שונה מאוד, אין עוד מצווה שעליה זה נאמר, קיומה מזכיר לי את כל מצוות השם, קשה מאוד להבין את זה כפשוטו, עצם ההתעטפות בציצית תזכיר לנו את כל שאר תרי"ג המצוות, במה? שנית, כשאני אקיים את המצווה הזאת, אז גם יקרה לי עוד דבר. לא רק פיזית אני אקיים את מצוות השם, אלא גם מחשבתית, אני לא עטור במחשבתי אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ושוב חוזר המקרא, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. הציצית יש בה זיכרון, היא מזכירה לי, וכשהיא מזכירה לי היא גורמת לשני דברים, נכון? א', את כל המצוות היא מזכירה לי ולכן אעשה את כל המצוות, ב', היא מוציאה אותי מהטור, מההליכה הקבועה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ואחרי מחשבות שמפריעות לי להתחבר לתורה. מה הייחוד הזה? מה יש בציצית? מה הרעיון? דרך אגב, נחלקו בזה רש"י ורמב"ן, ואנחנו נראה רק את תחילת הדברים במקור 11, ונגיע אל הדברים בהמשך. מקור 11 בצד השני של העמוד, כתוב שם כך, וטעם הזיכרון הזה שיהיה בציצית, נכון? הרמב"ן שואל בדיוק את השאלה שבה אנחנו עסוקים, איך פתאום במצווה הזאת יש זיכרון לכל המצוות? כתב רש"י, מפני המניין של ציצית. רש"י באמת אצלנו בפרשה מיד, הרמב"ן מזכיר אותו וחולק עליו מאוד. כתב רש"י מפני המניין של ציצית בגימטריה 600. ושמונה חוטים וחמישה קשרים הרי תף ריש יוד גימל. ציצית עם שני היודים יוצא לך 600. עוד שמונה חוטים שיש בציצית זה 608, וחמישה קשרים שבהם קושרים את הציצית, אז יש לך תרי"ג מצוות. הרמב"ן מיד, השאלות של הרמב"ן הן רק לצורך זה שהוא לא מקבל את רש"י, ולא הבינותי זה, שהציצית בתורה חסר יוד קודם כל. אז רש"י פספס בעשר. חסר יוד, וזה ציצית בלי יוד. ואין מניינם אלא 590. ועוד שהחוטין לדעת בית הלל אינם אלא 3, והקשרים מן התורה אינם אלא 2, וכו' וכו' וכו'. בקיצור, אם אתה הולך כאן בגימטריות, אומר הרמב"ן לרש"י, זה לא מסתדר. אלא מהו הזיכרון? אבל הזיכרון הוא בחוט התחלת, ולא בציצית בכלל. ומה עניינו של חוט התחלת? לזה לא ניכנס עכשיו ברמב"ן. אני רוצה להתמקד בעיקר הדברים שלנו הפעם בעניין הזה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ומתוך העניין הזה אני חושב שנוכל להבין את אותו הרעיון שממנו אפשר לזכור את כל מצוות השם דווקא בציצית. בעל ספר החינוך, בפרשה שלנו, במצווה שפ"ז, מקור 4, כותב את הדברים הבאים, והדברים הם נפלאים ממש. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים. אנחנו מכירים, ספר החינוך מחלק תמיד את מצוותיו, קודם כל להגדרת המצווה, אחר כך לשורשי המצווה, זאת אומרת לטעמים, אחר כך לדיני המצווה, ובסוף לזמנים ולאנשים שבהם נוהגת המצווה. האם היא מצווה תמידית, האם היא קשורה למקום מסוים, האם היא לאנשים ולא לנשים, או לנשים ולא לאנשים, האם היא לכהנים ולא לישראלים. וכך כותב ספר החינוך בחלק ממצווה שפ"ז, הדברים, אני חושב, הם יסודיים מאוד למה שאנחנו עסוקים בו עכשיו. שורש מצווה זו נגלה. כי בזה ישמר האדם מחתו לשם כל ימיו. והמצווה הזאת, איזו, ולא תטור, באמת, יסוד גדול בדף. כי המחשבות הרעות, נתמקד בביטויים של החינוך עכשיו, כי המחשבות הרעות אבות הטומאות, והמעשים ילדיהם. ואם ימות האדם טרם יוליד, אין זכר לבנים. זה ביטוי בלתי רגיל. אומר החינוך, לפני שאתה מטפל בכל הסימפטומים, בוא אני אגלה לך איפה השורש. כשתדע לטפל בשורש, לא תצטרך לטפל בכל הבנים, בכל התולדות, בכל התולדות הילדים שיוצאים מהאבות הרעות. מצווה זו של ולא תטורו היא יסוד גדול בדת, מפני שהיא עוסקת באב ולא בעוד תולדה. אנחנו עסוקים כאן במצווה, תזכרו, לגבי הציצית. לא תטורו זה לא תעשה שלא קשור לציצית. מצוות הציצית מבקשת ממני ללמד אותי משהו כללי, את כל מצוות השם. היא מלמדת אותי איך מגיעים להיזהר מלטור כלומר, איך מגיעים לטפל בשורש, לא בפרטים, לא בהתגלויות, אלא בשורש של הכל. כי המחשבות הרעות אבות הטומאות, והמעשים ילדיהן. ואם ימות האדם טרם יוליד, אין זכר לבנים. נמצאת זאת המניעה, שורש שכל הטובות יוצאות ממנה. ודבני ותהה מרגלה בפומח, מה שאמרו זיכרונם לברכה, יהה מרגלית או יהיה רגילות בפיך. מה שאמרו חז"ל, אווירה גוררת אווירה, ומצווה גוררת מצווה. שאם תשית דעתך למלות אהבתך הרעה פעם אחת, תימשך אחריה כמה פעמים. אם תזכה להיות גיבור בארץ, לכבוש יצריך ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת, להפך מזה, יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים. כי התאווה תמשוך הבשר, כמשוך היין אל שוטר. זו יצירה ממש הדברים האלה שלכם. כי הסובעים לא תסבע, הסובעים באלף, לא תסבע בעין נפשם לעולם ביין, אבל יתאבו אליו תאווה גדולה, ולפי הרגילם נפשם בו, תחזק עליהם תאוותם. ולו ישתו שם כוס מים, לפוג יקוד אש תאוות היין ויערב להם. כן הדבר הזה. כל איש בהרגילו בתאוות ובהתמידו בהן, יחזק עליו יצרו הרע כל יום. ובהימנעו מהם, ישמח בחלקו תמיד כל היום. ויראה כי עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים ללא תועלת של כלום. אז הוא ממשיך, דיני מצווה זו, זה נדיר מאוד בחינוך, קצרים. מה יש לי להגיד על המצווה הזו? אין לה דינים מיוחדים, קצרים. הרי בארנו בזה, במה שהרגע אמרנו, את רוב יקרה. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקיבות. והעובר על זה וייחד מחשבתו בעניינים אלו שזכרנו, שמביאים האדם לצאת מדרך דעות תורתנו השלימה והנקייה, ולהיכנס בדעת המהבילים הכופרים רב אמר, וכן משהו תר אחר עיניו, כלומר שהוא רודף אחר תאוות העולם, כגון שהיה מיסים ליבו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו, מבלי שיכוון בהם כלל לכוונה טובה, כלומר שלא יעשה כדי שיעמוד בריא ויוכל להשתדל בעבודת בוראו, רק להשלים חפצו בתענוגים. כל מי שהוא הולך בדרך זה, עובר עליו זה תמיד בכל עת עסקו, כמו שאמר. ואין לו קין עליו זה. לבין בדרך כלל לא תעשה בתורה יש מלכות. על הלב הזה אין מלכות. קודם כל ההיגיון שלא יהיה מלכות, כי זה לב לא מעשי. אין בו מעשה, זה כלל גדול. אבל החינוך אומר דבר אחר. אין לו קין עליו זה לפי שאין זה דבר מסוים שנוכל להתרות בו את העובר עליו. כך גדול. זה לא מוגבל, זה לא ספציפי. זה לא מסוים שאפשר להתרות. והרי כדי להאניש, צריך קודם כל להיות מוטרה. כי מהיות האדם בנוי בעניין, אנחנו שואלים תמיד איך מתמודדים, איך מצליחים להתמודד. כי מהיות האדם בנוי בעניין שאי אפשר לו שלא יראה בעיניו לפעמים יותר ממה שראוי, וכמו כן אי אפשר לו שלא תתפשט המחשבה שלו לפעמים יותר מן הראוי. על כן אי אפשר להגביל האדם בזה בגבול ידוע. אי אפשר להלקות, אי אפשר להטרות. נו, אז מה כן עושים? רק מלמדים אותנו שאבות הטומאות זה המודעות. זאת המחשבה. וכל המעשים כולם אינם אלא ילדים. זה להבין את זה יותר בעומק, ולהבין, ושוב, יצאנו לגמרי לגמרי מהתחלת שאליה נחזור רק בסוף. להבין את הדברים יותר בעומק, אני רוצה לראות את הרמב״ם, במקור מספר 5. הרמב״ם, במורה נבוכים, שעוסק באותה סוגיה מכיוון אחר לגמרי. וחשיבות הדברים של הרמב״ם היא גדולה מאוד למעשה. הרמב״ם מזכיר את דברי חז"ל, שנובעים גם הם מן הפסוק הזה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה. אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה, הוא מושג מנוגד לחלוטין למה שאנחנו רגילים במציאות שלנו. במציאות שלנו, אדם נשפט על פי מעשיו. אדם נשפט על פי מעשיו, אגב, גם זה לא מדויק. אדם נשפט על השאלה האם הוא הזיק לאחר או לא הזיק לאחר. אדם לא נשפט על המעשה הפרטי שהוא עשה. אנחנו מגיעים פה לדרישה של התורה, שבאה ואומרת שיסוד כל הרעות החולות זה לא רק מה שהתגלה בפועל, בהזקה לאחר, בהיזק לאחר, ולא רק מה שהתגלה בפועל, בהיזק שאתה עושה אפילו לא לאחר, אלא בעצם זה שאתה כבול בראשך למצב רוחני מסוים. הרהורי עבירה קשים מעבירה. והרמב״ם מברר את המושג. וגם הוא נכנס במושג הזה לדברים שבהם אנחנו עושים. כבר ידעת אומרם, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ויש לי בביאור זה פירוש מופלא מאוד. דברי הרמב״ם האלה צריכים הרבה ריכוז. והוא, שהאדם, אם עשה עבירה, הרי עשה את העבירה מחמת המקרים הנספחים לחומרו, כמו שביאר. אני קודם אקרא שתי שורות, מיד אני אסביר את המושגים. כלומר, שהוא עבר בבהמיותו. אבל המחשבה, הרי היא מסגולות האדם הנספחת לצורתו. צריך להבין את המושגים. אצל הרמב״ם, כמו בכלל אצל חכמי ימי הביניים ובתקופות מוקדמות ומאוחרות יותר עוד, מחולק כל דבר בעולם לחומר וצורה. החומר הוא בעצם מה שמפריד ביני לבינך, בצורה גסה, אני מסביר את זה. החומר הוא לא מה שמייחד אותי. החומר הוא הצורה החיצונית שלי. אני שונה מחפץ כזה או אחר בתפקוד שלי שאין בו, בצורה החיצונית שלי שאין בו, בפרטים שיש בי ואין בו. אני שונה מאדם אחר בדברים, שוב, ששייכים לחומר שלי. אני שונה מבעל חיים אחר, נמוך יותר, ברמת החומר, בפרטים כאלה או אחרים. הצורה זה מהשורש של ציור. הצורה זה הייחוד שלי. מה הדבר שמייחד אותי, לא בזה שאני שונה ממך, אלא שמייחד אותי בהיותי אני. בלשון אחרת, הצורה היא הדבר האלוקי שלי. גם החומר הקדוש ברוך הוא עשה אותו. אבל בחומר אני משותף למכנה משותף הרבה יותר נמוך והרבה יותר רחב. בצורה יש בי משהו מיוחד. זה נכון לכל אדם ואדם בנפרד, זה נכון לאדם באשר הוא אדם בכלל. האדם שונה מבעלי החיים בצורתו. יש דברים בחומר שהם שונים, אבל הצורה היא הדבר המייחד אותו. אומר הרמב״ם, הפעולות המעשיות שהאדם עושה שייכות לעולם החומר. הוא פועל בידיים, הוא פועל ברגליים. כמו שהוא פועל, פועלת להבדיל כל בהמה אחרת. מה ששייך לעולם הצורה של האדם, הוא מה שיש רק בו, ואין בשום דבר אחר. נחזור על פי זה על המשפט שראינו מקודם. יש לי בביאור זה פירוש מופלא מאוד. שהאדם אם עשה עבירה, הרי עשה את העבירה מחמת המקרים הנספחים לחומרו. אם עשה בפועל, זו המילה המרכזית. הוא עשה את זה מחמת המקרים הנספחים לחומרו. הוא עשה את זה מפני שידו פעלה כך, ורגלו פעל כך, ויצרו פעל כך, והאינסטינקט שלו פעל כך, והרפלקסים שלו פעלו כך. כלומר שהוא עבר, ביטוי נהדר ברמב״ם, בבהמיותו. יש בי האדם בהמה ואדם. יש בי את מה שיש בכל בעלי החיים, יש בי את אותה נקודה פנימית שמבדילה אותי מבעלי החיים. את הפעולה של האווירה אני עושה בחלק הכללי, המשותף, הנמוך, בבהמיות שלי. אבל המחשבה, אני ממשיך לדברים שהתחלנו, הרי היא מסגולות האדם הנספחת לצורתו. וכאשר שוטט במחשבתו באווירה, הרי עבר בנכבד ביותר שבחלקה. ואין אשמת, ביטוי בלתי רגיל עכשיו, מי שהזיד והתעמר, כמו להתעמר בעבד, להתעמר זה לנצל, לשלוט, מי שהזיד להתעלל, ואין אשמת מי שהזיד והתעמר בעבד שחל, כאשמת מי שהתעמר בבן חורין חסיד. אם אני לוקח את ידיי ואת רגליי ואת איבריי והם עושים עבירה, זה חמור מאוד. איך קרא לזה בעל ספר החינוך? זה הילדים, זה לא האבא. למה אומר הרמב״ם? כי הילדים זה מחמת מה שאני כחומר. אז במה פגמתי? במה פגעתי? לא בייחוד המיוחד שלי כאדם. לא באנושיות, בצורה האנושית, בחלק האנושי שלי, אלא בחלק הכללי, הבעל חיים שלי. כי הצורה הזו האנושית וכל סגולותיה הנספחים לה, אין ראוי להשתמש בהם כי אם במה שעותדו לו. עותדו לו, כלומר, מה שהם נועדו. להתחברות בנעלה. לא להידרדרות לעמקי השפלות. כבר ידעת חומר האיסור שבא אצלנו בניבלות הפה. שאלנו על הסוגיה הזאת של ניבול הפה. וזה גם חובה. ושוב, במציאות של היום אתה לא מבין על מה אתה יכול להאשים, מה פירוש ניבול הפה, הוא לא עשה כלום. וזה גם חובה כי הדיבור הזה בלשון לא שייך לחומר, אלא הוא מסגולות האדם והטובה שהושפע בעלה ונבדל בה. כשאני פוגע בפה שלי, כשאני פוגע בלשון שלי, כשאני פוגע במחשבה שלי, הרי שהייחוד שלי הופך להיות בתוך עולם אטום, בתוך עולם סגור, בתוך עולם מלא לכלוך שקשה לי לצאת לי. כשאיבריי פעלו פעולה רעה, אז אני צריך לתקן את איבריי. את איבריי פירושו את אותו חלק שיש בי מפני שאני בעל חיים בעולם. משוכלל, יותר, פחות. כשמחשבתי משוטטת ברע, כשפי משוטט ברע, המצב הוא הרבה יותר חמור. זה בדיוק הפוך מתפיסת העולם המודרנית, המשפטית המודרנית, לחלוטין. כל עולם המוסר שלי, המעשי, לא ייקבע על פי הנזק שיבצר באופן מעשי לי או לזולתי, אלא לפי עומק התסכול, המרחק שיש בין המחשבה שלי, הראש שלי, הדיבור שלי, לבין המציאות שבה אני חי. הרמב״ם אגב אומר פה דבר מופלא שהזכרנו אותו פעם, אני מדלג כמה שורות. ויש לי עוד טעם במה שנקרא לשוננו, דברים נפלאים עכשיו, במה שנקרא לשוננו זה לשון הקודש. אין לחשוב כי זה התפארות מצידנו, או טעות. הרמב״ם פתוח לכל האפשרויות, או שזו סתם טעות, או שזו התפארות, הלשון שלנו היא קודש. אלא זה אמת. הרמב״ן אגב, רבי משה בן נחמן חולק על הרמב״ם בזה, וטוען שהסיבה היא אחרת. אבל הרמב״ם כותב את הדבר הבא. למה נקראת השפה שלנו לשון הקודש? והוא שהלשון הזה המקודש, כל כך פשוט, לא הונח בו כלל שם לכלי המשגל. לא הונח בו שם לאותם האיברים שעסוקים במיניות של האדם. זה דבר פלאי. זו אותה לשון של אותה תפיסה שמחייבת את העיסוק בזה בקדושה ובטהרה בצורה ברורה לחלוטין. שמי שבורח מהעיסוק הזה במה שהוא קורה כאן בענייני המשגל במין, חוטא, שאסור לצאת מזה. אבל מה שעושה את הלשון הזאת ללשון הקודש, הוא איך אני מדבר על זה. איך אני קורא לזה. והרמב״ם מסביר את עצמו. הלשון הזה המקודש, זה פלא, לא הונח בו כלל שם לכלי המשגל, לא לגברים ולא לנשים. אין שמות. לעברי המין, לעברי ההפרשה, לכל המערכת אין שימות בעברית, הרמב״ם מיד יסביר את זה. ולא לעצם הפעולה גורמת ההולדה. לעצם הפעולה, לעצם הקשר, לעצם יחסי האישות האלה, אין שם. לא לחינם בכל מערכת רפואית, או להבדיל אלף אלפי הבדלות, בכל סלנג שהוא אנחנו משתמשים תמיד בשמות אחרים בעברית. אין לזה שם בעברית. לא לגברים ולא לנשים, ולא לעצם הפעולה, ולא לשכבת זרע, ולא לשתן, ולא לצועה. כל אלה שימות מושאלים. לא הונח להם ביטוי ראשוני. ביטוי ראשוני פירושו ביטוי עצמי. שם מתאים לזה. היד נקראת יד, כי זה שמה. והרגל נקראת רגל. לא הונח להם ביטוי ראשוני כלל בשפה העברית. אלא מכנים אותם בשמות מושאלים וברמזים. פלאי פלאות. והייתה הכוונה בכך שהדברים הללו אין ראוי להזכירם ולעשות להם שמות. זה אותו הרמב״ם שאומר שמי שנמנע מזה הוא חוטא ופושע. אבל השאלה היא, איך אתה תהפוך את אותה האפייה הבעל חיימית שלך לאלוהית? התשובה נמצאת בבלות תטור. התשובה לא נמצאת בפעולה, בטכניקה, בהנאה מהפעולה. התשובה נמצאת בראש, בפה, במחשבה. אם המחשבה היא טהורה, ממילא המעשה עולה מרמת מעשה טכני, פיזי, של בעל חיים משוכלל בעולם, למעשה אלוקי ממש. זה נבלות הפה, כלשון הרמב״ם. הוא ממשיך את הדברים. והייתה הכוונה בכך שהדברים הללו אין ראויים, ראוי להזכירם ולעשות להם שמות. אלא הם דברים שיש לחשות מהם. ואם הביא ההכרח להזכרתם, יש למצוא עיצה לכך על ידי כינויים מלשונות אחרים. זה אגב אומר הרמב״ם גם כרופא. אתה מוכרח להסביר? אתה מוכרח לדבר? עושה את זה בכינויים. הוא מביא דוגמאות. כמו שכאשר מביא ההכרח לעשייתם, מסתתרים בכך ככל האפשר. עצם האינטימיות, עצם הצניעות, זה לא מפני שאני דוחה את זה, אלא מפני שאני מרומם את זה. ככל שדבר הוא מרומם יותר, יקר יותר, גדול יותר, כך אני שומר עליו באינטימיות. כך אני מצניע אותו. כך אני מתייחס אליו בטהרה יותר. אני עוטף חפץ במספר עטיפות רבות יותר, ככל שהוא יקר יותר. קל לי לדבר בחוץ על דברים שערכם יכול לאפשר להם להיות בחוץ. קשה להשאיר בחוץ לעיני כל עובר ושב, לנזק שכל אוויר ורוח יכולים לעשות, את מה שבו אני יכול הכי בקלות חלילה להפוך להיות הנמוך שבברואים, ואם אני אדע לעשות ההפך, יכול להיות הגבוה והנותן שבברואים. הרמב״ם מדגים את זה. והנה על העיבר מן הגברים אמרו גיד. זה הלשון, גיד. והוא שם על דרך הדימוי. והוא מסביר הלאה את כל הפרטים. רחם הוא שם העיבר שבבטן שבו מתהווה העובר, שם הראי. הוא מגדיר כל דבר מן הדברים, וכאן בתוך המקור מובאים רק חלק מן הדברים, הדברים נמשכים שם. אבל מה שעושה, אומר הרמב״ם, את כל הלשון שלנו ללשון הקודש, ומה שבו פתחנו במצווה שהיא היסוד הגדול בדת. אני לא עסוק בפעולות, אני עסוק במחשבה. אני עסוק בטהרה. אני עסוק בפה. אני עסוק במה שעושה את האדם הזה. יש מדרש שעוסק דווקא לקין בספר בראשית. שם נאמר לקין הפסוק הידוע לפתח, חטאת רובץ ועליך תשוקתו, וחז"ל דרשו את הפסוק הזה על היצר הרע. חז"ל בבראשית רבה במקור 9 מעירים הערה פסיכולוגית כל כך חשובה. אמר רבי עמי, אנחנו כל כך יכולים להבין את ההערה הזאת. אין יצר הרע מהלך לצדדים, אלא באמצע פלט. זה ביטוי מעניין מאוד. היצר הרע לא מסתובב בצידי הכבישים. הוא מסתובב באמצע הכביש הראשי, באמצע פלט. הוא מסביר. ובשעה שהוא רואה, מי זה הוא? מדרש משתמש פה כפי היצר באיזה יצור. ובשעה שהוא רואה אדם, הוא ביטוי, ממשמש בעיניו, שחק קצת ככה, מתקן בשערו, מטלה בעקבו, ככה מתגרב בו קצת, משחק, הוא אומר, זה ביטוי, הדין דידי. תרגום לעברית של היום זה משלנו. הוא פרויקטור. הדין דידי. הוא הולך באמצע. הוא מוצא את מי שמתחבר אליו. חז"ל אגב דורשים את זה על פסוק. מה היית עמי? ראית איש חכם בעיניו? תקווה לכסיל ממנו. זה אגב פשט לגמרי לגמרי אחר מהפשט שאנחנו מבינים. בדרך כלל הפסוק אומר שהאיש הוא חכם בעיניו, בעיניו כביטוי, חכם בעיני עצמו. מי שבעיני עצמו הוא חכם, אז לכסיל יותר טוב לדבר עם הכסיל מאשר עם חכם כזה. כי הכסיל לפחות יודע, פלוס אחד גדול יש לו שהוא יודע שהוא כסיל. אבל החכם בעיניו, איך תדבר איתו? כך בדרך כלל מסבירים את הפסוק במשלי. חז"ל הסבירו אחר. ראית איש חכם בעיניו, ראית איש שמשחק עם עיניו. איך קרא לזה המדרש מקודם? מטלה בעקבו, מתקן בשערו, ממצמץ בעיניים. לכפיל, זאת אומרת, לאותו היצר הרע, ממנו יש תקווה. ממנו הוא יחיה. פה יש לו אוכל. ראית איש חכם בעיניו? תקווה לכפיל. ואז ממשיך המדרש בביטוי אדיר. אמר רבי אבין, כל מי שמפנק את יצרו בנערותו, סופו להיות מנון עליו בזקנותו. מנון עליו פירושו משועבד לו. מיתיימה מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. מודעות. את השיא שלה לא תתורו, לפני שנחזור אל הציצית ואל התחלת. אני רוצה לראות במדרש אחד נוסף, שאני חושב שאם נעמיק בו קצת, יש בו מהפכה עצומה. קור שש, מביא פסוקים ממש מסוף קהלת. אנחנו זוכרים את ספר קהלת. הרבה הבלים, הבל ועוד הבל ועוד הבל, וההבלים האלה נדחים. וכל ההבלים האלה, אינם באים אלא לשרת את הסוף, את המסקנה של קהלת בסוף. היא המסקנה האחרונה, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. ולפני שמגיעים אל הסוף הזה בפרק האחרון, מתאר בפרק האחרון שלמה המלך בקהלת, הוא פונה לאדם ומבקש ממנו להתחיל לעשות את חשבון הנפש שלו כשהוא עדיין צעיר. בתיאור משלי בלתי רגיל הוא מתאר את ימי הזקנה. הוא אומר לאדם להתחיל לעשות את זה בימי הזקנה, זה יכול לצאת מאוחר. לא לו, זכור את בוראך בימי בחורותיך. עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי והם חפץ. הוא מתאר את השנים האלה ככה יפה, תחשך השמש והאור, ביטויים על העיניים, ותחנו ביום שיזור שומרי הבית והתאבטו אנשי החיל ובטלו התוכנות. הפשט הפשוט, ככה חז"ל מסבירים, השיניים מתחילות לזוז לא נכון, והעיניים כבר בקושי רואות, וחלק מן הדברים זז הפוך, וחלק מן הדברים זז ישר, ובטלו התוכנות, וסוגרו דלתיים, ויקום לכל הציפור, הוא לא יודע לישון, הוא מתעורר כל הזמן, לפני כן, זכור את בוראך. אז לקראת הסיום אומר קהלת את הפסוקים שיש לפנינו במקור שש. פסוקים שחז"ל התמודדו איתם בצורה הבאה. שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחורותך, והלך בדרכי ליבך, ובמראה עינך, ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. פסוק מאוד מוזר. מה כתוב פה? אם הפשט הוא כפשוטו, אז זה חמור מאוד. שמח בחור בילדותיך. בקיצר, מה כתוב? תעשה מה שאתה רוצה. ויטיבך ליבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. בדיוק הפוך מכל מה שאנחנו מדברים בשעה האחרונה. האנטיתזה לבלא תתור. תעשה מה שבא לך. כי על כל אלה, אבל דע, סליחה, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. אז מה נאמר? רש"י מסביר, וככה פשטנים, שהפשט הוא לא שמח בחור. רש"י אומר, זה כמו האבא שבא אל הילד, או האדון להבדיל שבא אל עבדו, ואומר לו, נראה שתעשה. תעשה, תעשה, נראה, תראה מה שאתה תעשה. שמח בחור בילדותיך, חכה למשפט. זה הכוונה שלו היא פשוטה. הכוונה שלו היא חלילה, אל תעשה. זה רק מין צורת איום. חז"ל במדרש לא הבינו כך, והם אומרים מדרש שעל פניו נראה משונה. אמר רבי בנימין בן לוי מדרש רבה בספר ויקרא. ביקשו לגנוז ספר כהלת. ויקרא רבה בפרשה כ"ח, מקור 7 לפנים. רצו לגנוז ספר כהלת. זו סוגיה שפעם עסקנו בה בשיעורים באריכות, לגנוז את ספר כהלת, אבל כאן מובאתם. מדוע? שמצאו בו דברים שהם נוטים לצד מינות. שומעים את הביטוי? נוטים לצד מינות. לא חס וחלילה מצאו שם דברים שהם ממש, מה? מינות? מינות, איסור, אפיקורסות, לא. אבל מצאו דברים נוטים לצד מינות. מה? אמרו, כך היה ראוי שלמה לומר, שמח בחור בילדותיך, והטיבך ליבך בימי בחורותיך. משה אמר, תראו את ההשוואה, למה רצו לגנוז את קהלת? רק בגלל הפסוק שאנחנו עסוקים בו. משה אמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה היסוד הגדול בדת. ומה אומר שלמה? ושלמה אומר, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. אלא הותרה רצועה? זה המשך השאלה, המשך הצעקה. לכן ביקשו לגנוז. לי דין ולי דיין? טענה קשה מאוד. יודעים מה פירוש הביטוי יותרה הרצועה? הרצועה זה היה לגבי המלכות. שהילקו, אז אם אי אפשר היה, היה צריך להפסיק קצת, אז היו שמים את המקל בצד. וכתוב בחז"ל שעצם זה שיש רצועה בצד, זה מפחיד מספיק את האדם. אבל יש מצב שבו לוקחים את הרצועה, מתירים אותה, ואז אין בכלל מורא. הותרה הרצועה. לית דין, אין דין ואין דיין. מה הוא אומר, שלמה אמר? כיוון שאמר, בסוף הפסוק, תראו את המדרש, זה פילי פלוט. כיוון שאמר, ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט, אמרו, יפה אמר שלמה. אני לא מבין את המדרש הזה בכלל. מה הם רוצים חז"ל? קודם כל, למה הם לא מסבירים את הפסוק כמו שאנחנו הסברנו בהתחלה? שמח בחור בילדותיך, שהכוונה היא נראה אותך אם תשמח. כי עובדה שהוא אומר בסוף מה? ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. אחר כך, כל המדרש לא מובן. בהתחלה חשבו שהוא אמר מה? בדיוק ההפך מ"ולא תטור". נכון? מה הוא אמר? הלך בדרכי ממראה עיניך, בדרכי ליבך, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה רואה, מה שבא לך. אם זה מה שהם חשבו, זה נקרא צד מינות. זה מינות. זה להרוס את כל התורה כולה. מה זה ראו דברים נוטים לצד מינות? זה נוטה? יש יותר גבוה מזה? הוא אמר, הכל הותרה הרצועה, נכון? כך הם אמרו, לי דין ולי דיין. אחר כך, מה התירוץ שלהם? למה הם החליטו לא לגנוז והם אמרו יפה אמר שלמה? כי פתאום הם ראו את הסיפה של הפסוק. כל כך לא מובן. למה הם ביקשו לגנוז? כי הם קראו רק את הרישה, מה הם לא יכלו לקרוא את הפסוק כולו? שיקראו את כל הפסוק. מה קרה להם כשפתאום הם ראו את הסוף של הפסוק? מדרש פלאי. קראו פסוק, עצרו באמצע ואמרו צריך לגנוז. המשיכו ואמרו אפשר לאשר. אז מה מביאים את זה במדרש? אז מה כתוב? שואל את השאלה הזאת, היפה תואר, במקור 8. הוא מגדיר את השאלה חזק, והתשובה שלו היא, אני חושב, כל מה שאנחנו רוצים להגיד. שמצאו בה דברים שהם נוטים לצד מינות. מקור 8, מצד שמאל בראש העמוד. אם נפרש את הכתוב כהוראתו הפשוטה, מה זה כהוראתו הפשוטה? שמח בחור בילדותיך, באמת, תעשה מה שמתחשק לך. אין זה צד מינות, אלא זו מינות גמורה. זה גם קשה. שאלות ששאלנו עכשיו מובאות פה. נקרא, לפני שהם רצו לגנוז. דכתיב ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט, וכדי מסיים, כמו שבאמת הוא מסיים במדבר. אבל העניין, כאן צריך הרבה עומק ביפה תואר הזה, והוא נוגע כאן בבעיה חינוכית שבה אנחנו עסקנו הרבה מאוד ביחד. נוגע כאן בבעיה חינוכית, אני חושב, הקשה ביותר בסוגיה שבלא תוכל. העניין כי הם המפרשים הפסוק, ששלמה ציווה לבני הנאורים. שומעים, שמח בחור בילדותך, ותבחה לבך בימי בחורותך. תשיבו איך הם מבינים. ששלמה ציווה לבני הנאורים כי יקרבו אל מקום התענוגים. שומעים? והתגרו ביצרם להתגבר עליו. זה נשמע משונה, לא? ציווה עליהם להופיע למקום התענוגים, להתגרות ביצרם, להתגבר עליו. מה פירוש? ובזה, עוד מעט נראה את זה, ילמדו את לבבם ללכת בטח בארץ, ולא ייכשלו עוד בהליכתם. וזה שאמר, מח בחור בילדותך, ותבחה ליבך בימי בחורותך, אי אפשר כל כך לחנוק את עצמאים. קצת מוכרחים לראות את הרוחב. זה גם יעשה אותי מחוסן לפני כל מיני תופעות. עוד מעט נתחיל להבין את הדברים. ואם יסיתך יצריך הרע ללכת בדרכי שרירות לעברה, תעצור אותו. איך תעצור אותו? על ידי זה שתזכור כל הזמן, ודע, כי על כל אלה יביאך אלוהים במשך. עוד רגע נראה מה הוא ממשך. אני רוצה שנייה את זה להסביר, את הדבר הזה. נדמה לי שאין מחלוקת חינוכית או פסיכולוגית גדולה יותר מאיך שהבינו חז"ל בהתחלה את הפסוק, ואיך שהם הבינו אותו בסוף. הם הבינו ששלמה המלך בא בסוף קהלת ואומר בעצם מסקנה כזו. לחנוק את היצר זה בלתי אפשרי. צריך ללמוד להתמודד. את זה כולנו יודעים. אנחנו חולקים, אנחנו מתנגדים, אנחנו רואים כחטא גמור את המגמה לרצוח את היצר הרע, את ההימנעות מחיי הגוף, את ההימנעות המוחלטת ממשפחה ומאישה ומבית ומאיש ומכל מה שיש. אין לנו חטא גדול יותר. צריך ללמוד להתמודד, אבל ההתמודדות היא קשה. חשבו חז"ל ששלמה בא להגיד את הדבר הבא. הרי באמת יש מצבים שאם אני חונק אותך יותר מדי, אז כשתחשף פעם אחת אתה תיפול לגמרי. נו, יכולה לבוא עכשיו הפסיכולוגיה הזאת ולהמשיך? אז בוא, אפסח אותך. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אבל איפה להפסיק? כמה מותר, כמה אסור? מתי סוגרים את הכפתור? כמה אפשר? כמה צריך? איך נמנעים? מה עושים? חשבו חז"ל שפשט הפסוק הוא הפשט הבא. שמח בחור, ויטיבך לבך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. שתהיה לך כל הזמן מודעות. אל תעשה שום דבר. את הקו תשים באיזשהו קו אדום. את זה אסור לך לעבור. הרבה מאוד פעמים אנחנו שומעים את המשפט הזה, כל אחד מעצמו, וכולנו מכולנו. יש לי קווים אדומים. אני יודע איפה הקווים האדומים. אני לא אסת. לזה אני לא אפול. לזה אני לא אגיד. כך הבינו חז"ל את מה שרוצה שלמה. כל כך מתאים אגב למה שהם הבינו בקהלת. בניתי לי שידה ושידות. בתים, שדות, כרמים. הכל 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 קיים. ואתה צריך לראות את העולם כולו, ולא להתנתק, ועכשיו לדעת, להכניס למודעות, שעל כל מעשה האלוקים יביא במשפט. אם טוב, ואם רע. נו, גמרו חז"ל להבין את הפשט כך? ואז הם אמרו, בטח שירדנו לסוף הפסוק. זה לא שהם חשבו שהפשט הוא מח בחור בילדותיך, כלומר, תעשה כל דבר רע. חס וחלילה. הם הבינו שלזה שלמה לא מתכוון. זאת מינות גמורה. הם הבינו ששלמה אומר, בוא נפתח את הרצועה עוד. אז מה רע בזה? תזכרו שחזל אמרו, זה מנוגד למי? במדרש. נגד מי זה? נגד משה. נגד משה שאמר, ולא תצור. תראו את סוף היפה תואר, זה דברים אדירים. הם אמרו, תבין, מח, הלך בדרכי לבך ומראה עיניך, ודקי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט, והנה הסיום, שים נזות תמיד לנגד עיניך, כי עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, כך הם הבינו. ואז הם אמרו, רגע, אולי זו דרך חינוכית נכונה. וקראו לזה, נוטה לצד מינות. מדוע? אבל באמת, כאן צריך לראות, זה העיקר. גם זה חטא הוא. כי להלוך בדרך לא טוב. לא במעשה, בדרך. במחשבה, בפה, בסגנון, באווירה שיש. כי להלוך בדרך לא טוב, יאשם האיש בנפשו. זוכרים את החינוך ואת הרמב״ם? עכשיו לא היד מתקלקלת, לא האיבר הזה או הזה, לא הפעולה, הנפש מתעוות. אבל באמת גם זה חטא, כי להלוך בדרך לא טוב, יאשם האיש בנפשו, פן יוקש, ויאשם. וכאשר אמר משה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וצריך האדם להתרחק בכל מה דאפשר מהדרכים המתאים את האדם לחטא. לא מהחטא, אלא מאותם הדרכים, מהבלו תטורו, מכל הסיבוב, מהראש, מהפה, מהניבול פה, מכל מה שדיברנו עד עכשיו. לכן הם ביקשו לגנוז. נו, אז למה הם החליטו להשאיר את זה? אבל באחרונה דקדקו במה שאמר שלמה, ודקי על כל אלה, תראו כאן, זה פילי פעות הסיום. והבינו, כי על כל אלה יביאך, מה זה על כל אלה? כלומר, גם על מה? גם על השמחה בילדותו, ולהיטיב את ליבו בימי בחורותיו. על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. גם על הבלו תטורו יביאך האלוהים במשפט. כשהבינו את זה כך, חזרו להבין את הפסוק כמו שרשי אמר בהתחלה, נראה אותך אם תיתן. על כל אלה יביאך האלוהים במשפט פירושו, לא על המעשה עם טוב ועם רע, אלא על עצם זה שהראש מונח שם. זה הפשט של שלמה המלך. בהתחלה חשבו ששלמה המלך בא לומר את מה שנדמה לנו הרבה פעמים. שצריך קצת לפרוץ. ובסוף אמרו שהוא בא ללמד את ולא תטור. ולא תטור הוא הזה הוא יסוד גדול בדעת וקשה ביותר. והשאלה שנשאלת היא איך אפשר להגיע אליה. כל כך קשה. איך אומרים חז"ל במדרש שבו אני רוצה לעמוד ולעבור לסוף לסוף אל הציצית ואל התחלת שבה פתחנו. במדרש במסכת מנחות מספרים חז"ל סיפור מופלא. תה ולמד, מקור 10 מנחות מ"ד, ממצוות ציצית. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. וזהו היה זהיר, וזהו לא הצליח לרדת. אבל קלקול אחר היה לו. שמע שיש זונה בקרחי הים. נקרא לזה במושגים שלנו, הייתה לו איזושהי מודעות שנמצאת בציצית. בואו נזכור את הדברים שבהם פתחנו בתחילת השיעור. יש בציצית הזאת משהו שאנחנו עוד לא מבינים אותו, שמבקש לדבר על האדם רק לגבי מה? המודעות. זכירת כל מצוות השם. ולא תטור. במעשה, בחומר. מה שקרא הרמב״ם בעבירה עצמה, ומה שנספח לחומרו של האדם, היה נפול מאוד. אבל עוד היה לו משהו מתוקן בראש. הייתה לו פינה. איך היה שם אצל יוסף? שהוא כמעט נפל אצל אשת פוטיפר. במעשה הוא נפל. כמעט. אבל הייתה לו פינה בראש, שבה עוד נראתה לו כל הזמן דמות דיוקנו של אבא. הראש, אבל לא תטור, הלב. מה קרה שם? הגמרא במהות. שמע שיש זונה בקרחי הים שנוטלת 400 זהובים בבחרה. זה סכום אסטרונומי. למי שזוכר סכומים בגמרות, מי שזוכר את הלל, מסתכר חצי טראפיק ביום, יעשה כאן את החשבון, זה מזכורת של שנים. שיגר לה 400 זהובים וקבע לזמן. שהגיע זמנו, גמרה מורידה אותנו כאן, כמו בהרבה גמרות נפלאות כאלה, ממש עד לסוף. כי כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים בא וישב על הפתח. אמרה היא, ניכנס. נכנס. הציע לו 7 מיטות. 6 של כסף ואחת של זהב. כל מה שחוש הדמיון שלנו יכול לבקש בסרט רע. הרבה כסף, הרבה זהב, אגב 7. את כל השם. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. וזה הסולם הערכי שבו עכשיו הוא והיא. האיש הזה שזהיר במצוות איתי, אבל נפול לחלוטין בכל הנושא הזה, והזונה הזאת המכובדת, עם הכסף והזהב, זה הסולם שבו הם עולים. עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא עירומה. ואף הוא עלה להישב ערום כנגד. באו 4 ציציותיו וטפחו לו על פניו. הוא הרי זהיר בציצית. נשמט מכל הכסף והזהב, מכל 7 הסולמות האלה. 7 הסולמות, מכל עולם הערכים הכספי והזהבי הזה, נשמט וישב לו על גבי קרקע. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. פעם ראשונה שדבר כזה קורה. אמרה לו, גפה של רומי, גפה של רומי זה שבועה באלוהי רומי, שאיני מניחתך, הוא כבר שילם לה. אבל פתאום הנפילה הזאת ממיטות הכסף והזהב, מהדמיון הזה שרואה את האישה היפה ביותר ואת הכסף היפה ביותר והזהב היפה ביותר, ואת כל מה שאני מדמה ומדמיין, הנה הוא מציאותי לי. ומול זה 4 ציציות שנשמטות לי על הפנים, והיא אומרת לו, איני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. זאת לא מצליחה להבין בכלל את העולם שלו. בא כנראה יש מי. היא, שימו טוב לב, היא עדיין במרכז. אצלו, מה קרה כשהוא פתאום נפל מהמיטה למעלה למטה? הוא יצא מהמרכז באיזושהי מודעות למשהו. למשהו אלוקי, למשהו שהוא מחויב לו, למשהו שזה לא הוא. בא ותפסל. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. אמר לה העבודה. תראו את ההבדלים. היא נשבעת והוא נשבע. היא נשבעת בגפה של רומי והוא נשבע העבודה. שלא ראיתי אישה יפה כמותו. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוהים. וציטוט שלי. וכתיב בה, אני השם אלוהיכם, 2 פעמים. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם. זה הפסוק האחרון של מצווה ציצית, של הפרשה שלנו בשבת. אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם, אני השם אלוהיכם. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו, נדמו עליי כארבעה עדים, הארבעה ציציות האלה. אמרה לו, איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך, ומה שם עירך, ומה שם רבך, ומה שם מדרשך שאתה למד בו. כתב, ונתן בידה, וחילקה כל נכסה, שליש למלכות, ושליש לעניים, ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן המצאות. אותן המצאות של הכסף והזהב שבהם היא הכינה את המיטה ההיא, את זה היא השאיר, את זה היא לא מביאה איתה. ובת לבית מדרשו של רבי חייא הרבו של אותו אחד. אמרה לו, רבי, חווה עליי ויעשו נגיור. אגדה מופלאה. אני מבקש שתתגייר. אמר לה, ביתי, באמת, שמה עינייך נתת באחד מן התלמידים? מה גיור? את רוצה להתגייר רוחנית או שאת פשוט התאהבת פה במישהו? ככה לא מגיירים אתם. שמה עינייך נתת באחד מן התלמידים? הוציאה כתב מידה ונתנה לו והראתה לו את הסיפור. אמר לה, לכי, זכי במקחך. יאר אותה ונישאה לאותו אחד. אותן מצעות שהציע לו באיסור, הציע לו אחר כך להיתן. הרעיון של האגדה בסוף, הוא המון דברים. הבעיה היא לא במצעות. היא הבינה שאת המצעות האלה אי אפשר להביא. תשימו לב, לדעתי זו נקודה מרכזית מאוד. היא הבינה שאת המצעות האלה אי אפשר להביא. היא עשתה תשובה, היא רוצה להתגייר, אז מה היא עשתה עם המצאות? אותם היא משאירה. היא לוקחת את כל הכסף האחר, אבל את המצאות האלה חס וחלילה. הרי המצאות האלה היו לאיסור. והיא פתאום לומדת שאין בכלל בעיה במצאות, הבעיה היא בראש. הבעיה היא בלב. הבעיה היא במודעות. הבעיה היא בלאן זה מיועד. הבעיה היא לא במצאות של הכסף הזה. תביא את המצאות. אבל את המצאות האלה אני אלמד אותך להציע בהיתר. רבי. אז זאת הפיתי. מה מאוחר מי? אבל במילה אחת. פתחנו את הכל בזה שהציצית מאפשרת לראות את כל מצוות השם ולא לטור. הרמב"ן מסביר שלא על הציצית זה נאמר, זה נאמר על התחילת. הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית, וייתם אותו, את מי? את פתיל התחלת. למה, אומר הרמב"ן? כשתראו את פתיל התחלת, תזכרו את כל מצוות השם. והרמב"ן מזכיר את אותו מדרש נפלא על התחלת הדומה לים, והים הדומה לרקיע, והרקיע הדומה לכתבי הכבוד. התחלת, אומר הרמב"ן, רומז למשהו שהוא באופן. הזכרנו כבר יותר מפעם. מה זה תחלת דומה לים וים לרקיע ורקיע לכתבי הכבוד? התחלת מבטא את החלום שהאדם רואה רק ממרחק. הוא דומה לים. ומי שמאיתנו ייקח פעם קצת ים ביד, מה יתגלה לו? שזה תחלת? או שמה? זה שום דבר. אם זה נקי הים הזה, הוא שקוף. אם לא, זה צבעים אחרים. התחלת דומה לים. נו, אז אני לא יודע מה זה תחלת. אז אומרים לך אין דבר, בוא נסביר לך בכל זאת מה זה תכלת. הים דומה לרקיע. אבל הרקיע הוא באמת תכלת. תסתכלו על הרקיע ממרחק, הוא פילאי פלאות, הוא תכלת, יופה. כשהעולם נברא, אז כל העולם היה תכלת. ים ורקיע. אין סוף. נו, אבל תיקחו קצת רקיע ביד. תחזיקו קצת רקיע, קצת אטמוספירה, קצת אוויר. אם הוא נקי, שקוף לגמרי. אז מה זה תכלת? הסיום בטח לא יעזור לנו, כי כתוב שהרקיע דומה לכיסא הכבוד, זה ודאי שאני לא מבין. אז מה זה תכלת? פשט העמוק הוא שזה תכלת. התכלת הוא מה שרק כשאתה מסתכל ממרחק, אתה רואה. אם תיגע בו, אם תממש אותו, אם תמשש אותו, מצוות הציצית לא באה להגיד לך, אומר הרמב"ן, שאם תקיים אותה, אז אוטומטית תקיים תרי"ג מצוות, תרי"ג מצוות אחרות. מה פתאום? אתה רוצה להבין את כל מצוות השם? אתה רוצה לראות את האופק? אתה רוצה לא להוריד את הדברים לפרוטות? אתה רוצה להבין את המכלול של כל המצוות? תראה את התכלת. אבל אומר הרמב"ן במקור 11, ובוא נראה אותו. הזיכרון הוא בחוט התכלת. אני באמצע מקור 11. תחילת המקור היינו בהתחלה. שרומז למידה כוללת הכל שהיא בכל והיא תכלית הכל. זה מושגים מאוד פנימיים שמלמעלה למעלה אנחנו נוגעים בהם עכשיו. ולכן אמר וזכרתם את כל מצוות השם. והוא שאמרו מפני שהתכלת דומה לים והים לרקיע והרקיע דומה לכיסא הכבוד. הדמיון הוא גם בשם, תכלת, קול, תכלית. גם הגוון של התכלת, תכלית המראות, כי בריחוקם ייראו כולם כגוון ההוא, לפיכך נקרא תכלת. כל זה רק הקדמה, עכשיו העיקר וזה הסיום. ואמר ולא תטורו אחרי לבבכם. תקשיבו טוב, איך נטור? להזהיר ממנה, ממי? מהתכלת, שלא יתרו בה. וזהו שדרשו רבותינו אחרי לבבכם, זה האפיקורסות אשר אתם זונים, זו עבודה זרה, שלא יהררו מן התכלת, באפיקורסות או בעבודה זרה. אני מבקש להסביר. התכלת היא האופן. היא היופי, היא הדבר הגדול, היא הדבר שכולל את הכל. אבל אדם יכול להגיד שאם יש לו את התכלת, מה חשוב הדרך? מה חשובים הפרטים? מה חשובים הדברים הקטנים? הוא זוכר באופן כללי את המודעות על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. אז הוא נזהר. העיקר האמונה, העיקר הכיוון הכללי. הוא לא תופס שאותה התכלת, בלי החוטים הלבנים, בלי הביטויים המעשיים, בלי הזהירות היומיומית, בלי הפרטים, בלי המצוות, בלי יש מה שגורם בפועל להיזהר מכל מה שמוציא אותך החוטה. אותה התכלת הגדולה והנפלאה והנשגבה, היא זו שיכולה להוביל אותך אל ה... לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. המצווה הזאת של הציצית, יש בה את הלבן ויש בה את התכלת. איך אמרנו בהתחלה? מתי אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים? שהוא יודע להכיר בין תכלת ולבן. שהוא יודע שאין דבר כזה שאיפות בלי עבודה מציאותית. אבל הוא גם יודע לא להישאר בעבודה המציאותית ולאבד את השליטה. יכול אדם לחיות בלבן ולא לשאוף בכלל אל התכלת הגדולה. ויכול אדם בגלל התכלת, בגלל החלומות הגדולים, לזלזל בפרטים הקטנים. סוד הנפילה, סוד הטירה אחרי האפיקורסות והמינות והזנות, הוא לא מפני שהאדם רע. זה מפני שהאדם לא מקדיש את הערך הנכון לצורך להתמודד, לחשיבות להתמודד בפרטים, לחשיבות לעמול בהתמודדות הזאת. הוא עוסק רק בתחילה. הוא זוכר שפילוסופית הכל יהיה בסדר. הוא זוכר שבאופן כללי השמיים תחולים ואני יודע מה המגמה, ובאמצע אני כבר לא כל כך יפה. לכן הפרטים באמת לא חשובים. זה הסכנה הזאת. מה ראה אותו האיש תלמידו של רבי חייא? לא את פתיל התחילה, אלא את ארבע החוטים הלבנים. הוא ראה את הציציות האלה. הוא ראה את הציצית. הוא ראה פתאום שכל החלומות שלו יכולים להיגנז אם הוא ייפול עכשיו לעוד נקודה. אם הוא ייפול עכשיו לאותן המצאות של כסף ושל זהב. ופתאום שם לב שבלי לשים לב בעצם, כל פעם הוא מרשה לעצמו עוד נפילה, ועוד נפילה, ועוד נפילה. ופתאום החליט שאם הוא לא ידע איפה לעצור, הוא כבר לא יוכל לעצור במקום שבו הוא. ואז הוא נשמט וישב על גבי זה. הידיעה הבסיסית הזאת, שהרעיון הגדול ממשיך להיות אתכם. והביצוע שלו הוא הידיעות הפשוטות, איך אני נזהר, איך אני נשמר, איך אני שומר על צורה במובן של הרמב״ם, בניגוד לחומר, על ראש של טהר, על פה של טהר. הרעיון הגדול הזה הוא הרעיון שעומד מאחורי המצווה הזאת של אתם אותו ובחרתם את כל מקרה. אבל את הטורו הזה הוא אולי שונה מאוד מאוד ממה שאנחנו מורגלים, ממה שאנחנו מקבלים, ממה שאנחנו רגילים לראות במציאות שאנחנו חיים. אולי הרבה מאוד פעמים השאיפה החיצונית שיש מסביבנו היא בדיוק הפוכה. תטורו. נראה לכם את מיטות הכסף ואת מיטות הזהב, נפעיל את תחוש הדמיון שלכם בכל מה שבא לכם לראות ואף פעם לא האמנתם שתגיעו. בסיבוב כפתור אחד של סרט תוכל להגיע לכל עולמות הדמיון שתראו. כל המגמה של התורה באה לומר שיסודה הגדול של הדת שאתה אל עצמך תוכל להגיע רק אם תדע לא לתור אחרי הלב ואחרי העין אשר אתם זונים אחריו.